פעם הקודמת למדנו את בגדול את ההמשך של פסקה י' א', והיום אנחנו צריכים להתחיל את י' ט'. אני רק רוצה, לפני שאנחנו מתחילים את י' ט' ואת כל הכניסה למאמר הראשון, אני רוצה לחזור על היסוד שעומד בבסיס של כל המאמר הראשון של ספר הכוזרי. שלום. על כל הבסיס שעליו עומד ספר הכוזרי, היסוד שאומר האמונה של היהודים היא אמונה טבעית. אני התחלנו להסביר את זה, אני רוצה רק להביא לזה כמה דוגמאות. יש שני דרכים להיפגש עם אלוהים. הדרך הראשונה להיפגש עם אלוהים היא דרך של שאר הדתות. אנחנו יושבים ומסיקים כל מיני עסקים שכליים, או מספרים לנו, או אומרים לנו, או מלמדים אותנו, אנחנו חושבים, ובשכל שלנו אנחנו מחליטים שיש אלוהים. כלומר, זה דרך שאנחנו פונים אליו. אנחנו מחליטים שאנחנו עובדים את השם. ואז בעצם אתה כביכול בורא לך אלוהים שהוא בדמות שלך, כי אתה מחליט איך הוא, מה הוא, מה הוא עושה ולאיפה הוא הולך. זה הדרך של כל העולם כמעט. היהדות פועלת בדיוק בכיוון ההפוך. היהדות באה ואומרת, אלוהים פונה אלינו, ורק אחרי שאלוהים פונה אלינו, רק אז אני מבין מה הוא, מי הוא, ורק אז אני מתחיל לקיים מצוות. כלומר, זה שני דרכים הפוכות לגמרי. ואני אתן לזה כמה דוגמאות מהחיים שלנו, ובכלל מהתורה. דוגמה ראשונה, מה מגדיר את האדם כיהודי? שאלה גדולה ושאלה פשוטה. מה מגדיר? מי נחשב יהודי?
שזוברית.
לא, טעות. אהבתי מה שאתה אומר ואני אשתמש בזה. יפה, יפה. היה פעם תנועת אל עמי, רצתה לעשות, להיכנס לאלת, ממש לפני 20 שנה, 30 שנה, רצו להיכנס לאלת להתחיל ללמד שם. מכרו לנהל בית ספר, אמרו לו, בוא, אנחנו נלמד לך, אמר, לא, אני לא רוצה. אמרו לו, בוא, מה אכפת לך? לא, אני לא רוצה. אמרו לו, בוא נעשה ניסיון. תגיד לילדים בבית ספר שיציירו יהודי. עכשיו, מה הילדים ציירו יהודי? ציירו איש חרדי, חליפה וכובע וזה, ואדם, פלו בית כנסת, כל מיני דברים כאלה. זה יהודי. בואו הביאו לו את כל הציורים למנהל, אמרו לו, אתה רואה? זה מה שאתה... זה הילדים של רב בית ספר, זה בשבילם יהודי. וזה טעות. ולא סתם לחצו על הנקודה הזאת, ואני אסביר. יש נטייה בציבור לחשוב שמי שמקיים מצוות, מי ששומר שבת, מי שעושה ברית מילה, מי שהוא, נקרא לזה ככה, חי חיים יהודיים, הוא יהודי. וזה לא נכון, מכיוון שאתה שם את הסוס אחרי העגלה. למה? מכיוון שאנחנו אומרים, יפה כמו שאמרת, מה שמגדיר את היהודי, מי מגדיר את היהודי? הטבע, כלומר הנשמה. ברגע שיש לך נשמה של יהודי, אתה יהודי, ולכן אתה מקיים מצוות, ולא הפוך. זה לא שאתה, בגלל שאתה מקיים מצוות אתה יהודי, אלא בדיוק הפוך. בגלל שאתה יהודי, בגלל שיש לך נשמה מיוחדת, בגלל זה אתה גם חייב במצוות. וזה חוזר מה שאמרתי מקודם. הטבע, אתה קיבלת אותו מאלוהים. בגלל שיש לך טבע מיוחד, טבע של יהודי, לכן גם יש לך תוצאה, אתה חייב במצוות. מכיוון שהמצוות הן מתאימות לטבע שלך. אבל לא הפוך. לא המצוות מגדירות את היהודי. לא זה שהוא עשה ברית מילה. ממילא. יהודי, מסקנה, יהודי שהוא לא קיים בכלל שום מצווה. יש היום בצרפת, יש אדם שנקרא לוסטיג'ה. מישהו שמע את השם הזה? לוסטיג'ה. לוסטיג'ה זה היום מספר 2 בוותיקן. כלומר, יש את האפיפיור, באדם שהיה אמור להיות האפיפיור, הוא הפסיד לו במאבק האחרון. זה הקום הלוסטיג'ה, הוא הפסיד לו. יש, אם אתם מכירים, יש קבוצה כזאת של בושופים שבוחרים, כשיוצא עשן לבן, אז הם בוחרים מהאפיפיור. הם יושבים, מתכנסים, ואסור להם לצאת עד שיוצא עשן. יוצא עשן לבן, זה אומר שהם קיבלו החלטה. אם לא יוצאים, אחרי דבר שהם לא מקבלים החלטה. לא יודע איך עושים את זה, אבל כנראה, אני לא יודע. אבל...
מאיפה יוצא עשן לבן?
מהחדר שבו הם יושבים, יש איזשהו מקום שמסיקים אש, וכל זמן שיוצא את אש רגילה, אז יודעים שעוד לא קיבלו החלטה. ברגע שיוצא אש לבן, זה אומר שהם קיבלו החלטה. זה לא איזה נס מיוחד, הם עושים את זה... כן, יכול להיות שהם עושים את זה ככה. אוקיי, למה הזכרתי את זה? מכיוון שהבן אדם הזה הוא יהודי מומר. הבן אדם הזה, הלוסטיג'ה הזה, זה יהודי שהפך להיות נוצרי. עכשיו, האפיפיור עצמו הוא לא יהודי מבחינת ההלכה.
לא, יהודי מומר.
אני גם לא חושב שהוא יהודי. אני לא ידעתי את זה, אבל אני חושב שלא. הסגן שלו אומר עוד פעם, אותו אדם מצרפת, הוא אדם שמתנהג כמו גוי, הוא עובד עבודה זרה מבחינת ההלכה. המון המון השלכות, אבל מבחינת ההלכה נטו, הוא נחשב יהודי. מה אין הפקמינה? שאם נגיד יבוא איזשהו גוי, ששומר שבת, שמניח תפילין, שלא יודע מה, עושה כל מיני מצוות, והוא יקדש אישה, הקידושים שלו לא שווים שום דבר. הכומר הזה, העובד עבודה זרה הזה, יקדש אישה, כל זמן שהאישה לא מקבלת גט, אסור לה להתחתן. היא יושבת אשת איש. למה? גם שאמרתי, מה שמגדיר את היהודי זה לא המעשים, זה לא ההתנהגות, אלא זה הטבע. אנחנו קודם כל מתחילים מהטבע, ורק אחרי זה אנחנו עוברים למעשים. זאת אומרת, אתה קודם כל מחובר לאלוהים בנשמה שלך, כי אלוהים נתן לך נשמה מיוחדת, לכן אתה מקיים מצוות, ולא בהפוך. הנצרות הפכה את המצב. הנצרות באה ואמרה, כל מי שמצהיר הצהרה מסוימת, עושה מעשים מסוימים, הוא נוצרי. אנחנו היינו הפוך. אם אתה אחד כזה שהוא מיוחד, שהוא העם של אלוהים, שהוא קיבל טבע מיוחד, נקרא לזה סגולה, מה בגלל זה אתה יודע? יש איגרת חשובה, זה דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, איגרת הקנה. שמעתם על האיגרת הזאת? יש תלמיד רחם עצום, שהוא כתב פירוש לירושלמי רדב"ז, הוא חי בצפת, הרב הוא כתב לו איגרת מיוחדת, דן איתו על המחלוקת על השמיטה והכל, רוב החבר'ה לא לומדים את זה, למרות שזה מאוד חשוב.
בבגרות.
כן, לא ידעתי, יפה. ואחד הנקודה המרכזית באיגרת הזאת, זה שנקראים הסגולה והבחירה. כלומר, מה הדבר הכי חשוב? האם הבחירה יותר חשובה או הסגולה? ורב קוק בא ואומר לו על פי יסודות של קבלה, של תורת הנסתר, שמה שיותר חשוב ודומיננטי בתקופה של הגאולה, זה הסגולה, זה לא הבחירה. ולכן אנחנו מוצאים המון המון אנשים חלוצים, אנשים שבנו את הארץ, שמבחינת ההתנהגות שלהם, הם חייבים קראת. בעלי נידות, אוכלי שפנים, אוכלי חזיר, כל מיני דברים נוראים, שאנחנו לא רוצים לא תלדל שפתנו, אבל בגלל שהסגולה מהירה בהן, אז הם חשבים, אפילו מבחינה מסוימת, מבחינה הזאת, הגדולים והענקים. בסדר? הדתות בגדול, הנצרות, האסלאם, כל הדתות, הם עוד פעם, הם בונות את היחס שלהם לאלוהים מעצמם, ולא אלוהים פונה אליהם, אלא הם החליטו לקבל את אלוהים עליהם, להמליך את אלוהים עליהם. אצלנו זה בדיוק הפוך. אלוהים המליך את עצמו עלינו, כפה עלינו הר כגיגית, ולכן אנחנו הופכים להיות אנשים שחייבים עם מצוות. אני רק אסיים פה את המשפט. בי"א הוא אומר, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב. קודם כל, זה אלוהים של המשפחה שלי. ולכן, בגלל שזה אלוהים של המשפחה שלי, אני גם חייב במצוות. אשר הוציא אתכם, את בני ישראל מארץ מצרים וקדמותכם. יש לזה גם נפקמינה לכל אחד ואחד מכם. הנפקמינה הזאת של הפסקה הזאת אומרת, שהתפקיד של הרב, הוא לא להפוך אותך להיות מאמין. הוא לא להפוך אותך להיות מקיים מצוות, אלא הפוך. התפקיד של הרב זה לגלות לך מה אבא שלך נתן לך. ואם אנחנו מוצאים אנשים, ואנחנו מוצאים הרבה מקרים כאלה, אנשים שבאים לישיבה, ואחרי שהם באים לישיבה, פתאום הם קצת בועטים באבא שלהם, או לא בדיוק בועטים, הם קצת מזלזלים בו, כי הוא סך הכל מפעם, הוא סך הכל הוא לא למד שולחן ערוך, וסך הכל הוא לא למד גמרא, בסך הכל הוא לא למד אמונה כמו שאני לומד בצורה עמוקה, אז מי הוא ומה הוא ומי הוא שיגיד לי ומי הוא שזה? טעות. למה זה טעות? מכיוון שפסקה י' א' מה אנחנו רואים? שהאבא שלך, אותם אברהם יצחק ויעקב, והאבא האישי הפרטי שלך, הוא זה שברא אותך, הוא זה שאתה לך את הנשמה. אז נכון, אתה לך נשמה שאתה לא יודע מה כתוב בה, היא נשמה כזאת עליונה, כזאת נשגבה, כזאת עלומה, שאתה לא יודע מה מסורתת בתוכה. אז הרב בא ומסביר לך מה כתוב בנשמה שאבא שלך נתן לך. אבל תדע את הסדר של הדברים. אבא שלך נתן לך את הנשמה. נכון, יכול להיות שאבא שלך הוא מעצבן. יכול להיות שאולי הוא כופר. יכול להיות שהוא גנב. יכול להיות שהוא מכה אותך. יכול להיות שהוא מכה את אמא שלך. אבל אי אפשר לברוח מזה שאבא שלך הוא נתן לך את הנשמה. ובגלל שהוא נתן לך את הנשמה, אז הוא קודם, הוא קודם מבחינת הנשמה לרב שלך. והרב הוא רק בא ומסביר לך את מה שכתוב בנשמה שאבא שלך נתן לך, ולכן אתה חייב מצד כיבוד אביהם גם לאבא שהוא עם הארץ, זה אפילו אבא שהוא חוטא.
במשנה כתוב שרבו קודם.
רבו קודם לעניין מסוים של עבדה ועוד כל מיני דברים, מכיוון ששם יש נפקמינה, כלומר, יש נפקמינה מבחינת ההתפתחות שלך. אבל מבחינת מסירת התורה, מי שמסתכל לפרק שני מסכת שבת יגדנו כבר, אולי תגיעו עוד מעט, יש שני צינורות של מסירת תורה. לא תסור מכל אשר ירוחה, שזה הרב, ויש צינור של האבא, שזה הפסוק השני. ברך לי השם הפסוק, איך הפסוק אומר שם? לא זוכר. תסתכלו בפרק שני שם מסכת שבת, לא נורא, לא קריתי עכשיו. מסכת שבת, תסתכלו שם ממש לפני הסוגיה של חנוכה, תודה. לפני הסוגיה של שבת, יש שני צינורות. צינור אחד זה הצינור של, של ההורים, שהרמב"ן אומר, דבר מדהים, הרמב"ן אומר, תשאלת שאלה, אני רואה שאתה, שלא תירדם לנו. כן. תגיד, אני נתיים מחפש, תשאל, את באש.
הנשמה המיוחדת
הזאת
זה מה שנותן את הכוח לחלוצים
להצליח? כן, 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 זה מה שהוא כותב שם באיגרת הקנה. הוא אומר בגלל ש... הוא אומר שם, בגלל שהסגולה מאירה בהם בצורה מיוחדת, בגלל שהסגולה מאירה בהם בצורה מיוחדת, לכן הם נדחפים לעשות את הדבר הזה. למה לפני 200 שנה הם לא עשו את זה? אף אחד לא קם ברוסיה והחליט לעלות לארץ. מכיוון שעכשיו מהירה בהם סגולה מיוחדת של נשמה של גאולה, והיא דוחפת אותם לעשות המעשים האלה. אומר פה הבסוק, רב, יש מחלוקת, איכן ציוונו להדליק נר של חנוכה? כתוב, השגיל שם, זווי, ציוונו להדליק נר חנוכה. מה זה ציוונו? זה מצוות רבנן. מה זה ציוונו? זה שבוח הוא לא ציוות, אנחנו החלטנו לתן את זה. לא. איכן ציוונו? הרב דידי אמר, מלא תסור, לא תסור מכל שירוחה, זה אמרנו הרב. רב נחמיה אומר, שאל אביך ויגדך, זקניך ומוחה. כלומר, הצינור של האבא. והרמב"ן כותב, ממש רמב"ן מאוד חשוב, על עשרת הדיברות. הוא בא ואומר, אם אתם מדמיינים לעצמכם את שני לוחות הברית, הם עשויים בלוח ימני ולוח שמאלי, על הלוח השמאלי כתוב, כבד את אביך ואימך, והוא אומר, כל מה שכתוב בלוח ימני, כלפי אלוהים, אתה חייב לעשות לאבא שלך. אנוכי השם אלוהיך, אתה צריך להתייחס לאבא שלך כמו אנוכי השם אלוהיך. לא אליך אלוהים אחרים על פניי, אסור לך לתת שום יחס למישהו אחר כמו שאתה נותן לאבא שלך. מבחינתך אבא שלך הוא כמו אלוהים, לא אליך אלוהים אחרים על פניי, וכך הוא ממשיך הלאה בכל המצוות. כן, זה מאוד קשה. שלא תחשבו, יש דברים קשים.
סיפרה מה שאבא שלו רצה להרביץ לו, אז הוא רץ לחצר לחפש מקל והביא לאבא שלו.
מסכת קידושין פרק שני, כן, מסכת קידושין פרק שני. דברים נוראים, כלומר, אמא שעשתה בושות לבן שלה, דברים נוראים, דברים קשים. עכשיו, בסדר, אדם קשה לו, לא מסוגל, אנוס, אין מה לעשות. אבל יש שאיפה להגיע לרמה הזאת, למה? מכיוון שהתפקיד שלך לבודד. יש את האבא שלך שקוראים לו מסעוד. והמסעוד הזה הוא באמת לא יודע לקרוא ולכתוב, ואולי הוא שונא את התורה, ואולי הוא אפילו לא יודע, עושה כל מיני דברים, אבל בפנים... הוא נושא בתוכו את השורש שלך. השורש שלך נמצא אצלו. בגלל שהשורש שלך נמצא אצלו, מבחינתך הוא כמו אלוהים. אז את תנסה לבודד את השורש ולהתייחס לשורש, ולהתעלם מהגילוי החיצוני שלו. זה מה שאומר פה החוזרי שורת התחתונה. אסור. זה אסור מהתורה. זה אסור ממש מהתורה. אפילו אם אתה חוזר נכון, אסור לך... אפילו מושא נגדך זה לא נורא.
שאתה מודל, שאתה אם הוא מחתן, ואבא שלך עדיין מפעיל אותך ופוגע.
לאימא, לאישה, היא לא חייבת, מכיוון שהיא עכשיו תחת רשות בעלה. אבל הגבר, הוא חייב כל הזמן. עכשיו, שלא תחשבו שאני מזה להסיק, שאבא שלך יכול לקבוע לך עם מי להתחתן, או לאיזה ישיבה ללכת, או לא יודע מה, לאיזה יחידה הלכת בצבא. כל הדברים האלה לא. מבחינת ההחלטה, אתה אדון לעצמך ואתה מחליט. אבל הכבוד נשאר כל הזמן. למה? מכיוון שאתה כל הזמן יודע שהוא מבחינתך הצינור שמחבר אותך לאלוהים. וזה מה שהכוזרי אומר פה. קודם כל...
אתה הולך לישיבה, אני מוחק אותך זה. זה איפה הכבוד פה?
אז אתה צריך לנסות.
אותו כבוד זה גם לאמא?
כן, אותו דבר. הוגשו כבודם. כתוב הוגשו כבודם. הוגשה כבוד את אביך ואת אמך, הוגשו אבי אמו. עכשיו, יש סיטואציות מסוימות, נכון? שיכול להיווצר נתק. אתה צריך רק לדאוג כל הזמן שנתק לא בא ממך. אתה גם כשאבא שלך אומר לך דבר כזה, אתה אומר לו, תשמע אבא, יש לי חיים שלי, אני מאוד מכבד אותך, אני מאוד רוצה לשמוע לך, אני לא מסוגל, אני לא יכול, מכיוון שיש לי א', ב', ג', גם אחרי מה שאתה אומר, אני אמשיך לכבד אותך. גם אחרי מה שאתה אומר, אני אמשיך לנסות ליצור איתך קשר, לנסות ליצור איתך חיבור. יש מקרים מזעזעים. יש מקרים, יש לי חבר שתימני, הוא היה למד במרכז הרב, הוא יצא עם בחורה אשכנזייה, הורים שלה אמרו לה, תשמעי, את יוצאת עם הבחור הזה, אנחנו זורקים אותך מהבית. לא במילייך לחתונה. בגלל שהוא תימני. זה לא עוד איתך לפני 30-40 שנה, זה עוד איתך לפני 10 שנים. היא הלכה לרב אברום שפירא, זכר צדיק לברכה, רב שפירא אמר לה, את חייבת לצאת מהבית, את לא יכולה להמשיך להיות בבית, תהי בבית, הם לא יתנו לך להתחתן עם הבחור הזה, ויעשו לך בלגן. ובאמת היא יצאה מהבית, חלה גור בדירה אחרת, התחתנה, הם לא היו בחתונה. כל הרבנים של מרכז היו שם, ועשו, סמכו אותה והכל, אבל... היא לא הייתה בחתונה, ההורים שלה לא היו בחתונה. מצב נוראי. אבל אני אומר עוד פעם, מבחינת ההחלטה שלך אוטונומיה, ואתה מחליט מה לעשות, מבחינת הכבוד, אתה כל הזמן מבין מאיפה באת. אף אחד לא שאל אותך, וזה הנקודה של האמונה. זה שאני אקדיש כל הזמן. האמונה זה לא בחירה. זה לא משהו שאתה בוחר. אני עכשיו חושב ואני בוחר במה להאמין. לא. זה משהו שנכנס לתוכך, משהו שכבר ניטע בך. ואין לך בחירה להחליט. הבחירה שלך היא האם אתה רוצה לעשות משהו עם האמונה הזאת או לעשות משהו עם האמונה הזאת. אותו דבר עם האבא ואמא. קבעו לך מי האבא ואמא שלך. אתה תחליט אם אתה מכבד אותם או לא. כן.
ואם ילד שהאום שלו, לא יודע, הוא מוכן מאומץ, על ידי האום אחרים, האום שלו עזבו אותו כאילו, אז מה הוא עושה?
ילד שהוא מאומץ, הוא לא, נכון. הוא לא חייב בכל הדברים שאמרנו, אבל יש לו כן כבוד במשום גמילות חסד. תשמע, האנשים האלה הצילו אותך, תנו לך חיים. זה גם משהו. זה לא, נכון, זה לא החיים הביולוגיים, זה לא שהם ילדו אותך, אבל זה גם.
יש לו חובה למצוא את ההורים שלו ולחבל אותם?
אם יש לו חובה לחפש, אין לו חובה לחפש, אבל כן הוא צריך, ברגע שהוא יודע, הוא כן חייב לכבד. הגמרא במסכת קידושין אומרת, מביאה דווקא מישהו שהוא יתום, ואמר, אני היחיד, בגלל שאני יתום, אני היחיד שיכול לכבד את ההורים שלי כמו שהתורה אומרת. כל מי שיש לו הורים, הוא בחיים לא יכול להגיע לרמה שהתורה אומרת, לכבד את אבא ואמא שלך, מכיוון שתמיד יש איזשהו משהו שאתה לא עושה כמו שצריך. בסדר? אז עוד פעם, זה מה שהכוזרי אומר פה בפסקה י' א', אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, כלומר, קודם כל האלוהים של אבא ואמא שלי, האלוהים של המשפחה שלי, ואחרי זה, אשר הוציא את בני ישראל באותו מופתים, בארץ מצרים. אחר כך התורה באה ומסבירה לך מה כתוב לך בנשמה שאבא ואמא נתנו לך. בסדר? ואני אומר עוד פעם, כל זה אני אומר, הפסקה הזאת והחמישה חומשי תורה, זה לא משהו היסטורי שקרה פעם. אלא זה שהחומש בונה את זה בצורה כזאת, שקודם כל יש ספר בראשית, אברהם, יצחק ויעקב, ורק אחר כך מתן תורה, אז גם זה צריך להיות יחס היום. אתה הולך לישיבה לקבל תורה, אתה הולך לישיבה לעמוד במעמד הר סיני, ולך לישיבה זה מעמד הר סיני. ואם בן אדם שהוא באמת משקיע ורואה ברכה בעמלו, מבחינתו בישיבה זה כמו מעמד הר סיני אותו דבר, קולות וברקים. אומרת התורה, קודם כל בראשית, קודם כל תהיה בן אדם, קודם כל תהיה אברהם, יצחק ויעקב, תבין מאיפה באת. יש לך את האבא והאימא שלך, הם נתנו לך את החיים, וכל הקולות וברקים האלה של מעמד הר סיני זה רק להסביר את מה שאבא והאימא נתנו. יש פה סתירה במציאות? אבא ואמא אומרים לי א', ובישיבה אומרים לי ב', תן מה לעשות. כל העולם הזה שלנו כזה מלא סתירות, תנסה לחבר. תנסה להתאים בין זה לזה. אז אמרנו, מבחינת ההחלטה, אתה אוטונומי לעצמך, אתה יכול להחליט מה שאתה רוצה. מבחינת הכבוד, חייב בכבוד כל הזמן. אז בואו נראה. מפסקה יוטט והלאה, זה הנושא המרכזי. להבין שהטבע הוא העיקרי, מה שאלוהים פונה אלינו זה העיקר, והיחס שלנו זה רק תוצאה. אנחנו לא פונים אל אלוהים, אלא הפוך, אלוהים פונה אלינו, כתוצאה מזה שהוא פונה אלינו ונתן לנו את התורה, ויצר לנו נשמה מיוחדת כזאת, אנחנו חייבים בקניצות.
זה אפשר לגלות את זה ללמוד תורה את כל ה... שגלים את זה שנותנו את הכל?
נכון, אמרנו שהלימוד התורה הוא גילוי וחשיפה של מה שכבר יש אצלך.
שזה מרגישים את זה
כאילו. כן. וצריך לדעת, גם מעמד הר סיני, אנשים חושבים, מה קרה מעמד הר סיני? לא קיבלנו את התורה. הרי נכון שלא קיבלנו את התורה? התורה מתי נכתבה? מחלוקת. יש מי שאומר שהיא נכתבה מגילות מגילות לכל אורך ההליכה במדבר, 40 שנה, מגילה, ועוד מגילה, ועוד מגילה, ועוד מגילה. סוף ההליכה במדבר, חיברו את המגילות. יש מדע מהרחפה. הוא אומר, רק בשנת ה-40, משה מקבל את כל התורה, אלוהים מכתיב לו את כל התורה, והוא כותב. לפי שתי הדעות, במעמד הסנאי לא קיבלנו את התורה. במקרה הטוב קיבלנו את עשרת הדיברות, כן? אבל, אז מה המובן של קבלת התורה?
גם תורה
שבעל פה, נכון, כתוב תורה שבעל פה, תורה שבכתב, מדרשים, הכל. איפה זה נעלם? מה זאת אומרת? אז צריך להבין מה שאמרנו, שבמעמד הסיני לא קיבלנו ספר, לא קיבלנו רק לוחות. במעמד הסיני נבראה הנשמה הישראלית. במעמד הר סיני יש איזושהי התפרצות, כניסה של נשמה מהעולם העליון לתוך העולם שלנו, הנשמה הישראלית המיוחדת, ואז היא נקבעת בתוך הגופות של עם ישראל. והנשמה הזאת הולכת ומתבררת, הולכת ומתפרטת לכל אורך המדבר, מסבירים לנו מה כתוב בנשמה שקיבלנו בהר סיני. כלומר, בניגוד למה שכינו אותנו עם הספר, זה הסתכלות חיצונית. מי קינה אותנו את זה? המוסלמים. מוסלמים שאם ראיתם, ראינו מכון מקודם, שהם מחשיבים מאוד את הקוראן, את הספר. לכן גם כשמסתכלים על עם ישראל, מסתכלים עלינו עם הספר. אנחנו אומרים לא. אנחנו עם השם. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו נשמה מיוחדת, והספר הזה, הספר תורה, הוא הולך ומסביר לכל אורך היציאה וההליכה במדבר, הוא מסביר מה כתוב לנו בנשמה. למה? כי הנשמה היא כל כך עליונה, כל כך נשגבה, קשה לנו לחוש אותה, קשה לנו להבין אותה. אז המצוות הם מסברים איך אתה יכול להתחבר לאותה נשמה. בסדר? אבל קודם כל נתינת הנשמה. קודם כל הגילוי של אלוהים, זה הנשמה. אלוהים מתגלה בתוכנו, מופיע בתוכנו, ורק אחרי זה המצוות. אז בואו נראה לפני שנסיים, רק עם פסקה יוטט, אני אשר פעם הבא. אילו אמרו לך כי מלך הוד הוא איש חסד הוא ועליך להריצו, ולהגדיל שמו ולספר מעשה חסדו. וכל זה רק לפי שמועה שהגיעה אליך על דבר צדקת אנשי ארצו, ומידותיהם הטובות ומשא ומתן באמונה. האם היית רואה צורך נפשך לעשות? כן. פה הוא מדבר על שאר הדתות. שאר הדתות בנויות על מה? על זה שמישהו אחר סיפר לך, שמה? מישהו אחר סיפר לך שיש מלך הודו. אותו דבר, הנצרות והאסלאם, מישהו סיפר לנו שיש אלוהים. של מוחמד. מישהו סיפר לנו שיש אלוהים של ישו. כל האנשים האלה לא נפגשו עם אלוהים. בניגוד לעם ישראל, שבעם ישראל יש מפגש ישיר עם אלוהים לכל העם. אני אומר עוד פעם, המפגש הוא לא רק הדור של יוצאי מצרים, אני צריך להיות מפגש של כל אחד ואחד מתוכנו, וזה המטרה של ספר הכוזרי. להביא אותך למפגש הזה. היה טוב.